טוב. אז אנחנו ערב טוב. אני כבר ערב בשעה הזאת, אפשר להגיד ערב טוב. אז אנחנו ממשיכים בעזרת השם. בשיעור שלנו, מה שהגדרנו אותו, מי הוא הרב קוק, מהי משנתו. דיברנו קצת בשיעורים הראשונים על החיים שלו, על ההיסטוריה שלו, על הצורה בה הוא כותב. אחר כך קצת בהקשר של ימי התשובה, דיברנו על איזה, בחרנו איזה שתי נקודות ממשנת התשובה שלו. ועכשיו, כשאנחנו נכנסים ככה לתקופה השגרתית, אז הנושא הראשון שנעסוק בו, ויקח קצת, לא יודע להגיד בדיוק כמה מפגשים, נראה ככה נרגיש ככה ביחד לפי העניין, אבל זה נושא מאוד משמעותי וחשוב, וזה כל התפיסה של, קראתי לזה, התחייה והגאולה, כי אנחנו יודעים אחד החידושים הגדולים של הרב קוק, ביחס לרבני דורו, היה לקרוא שם לתקופה כתקופת גאולה, עם כל זה שאחרים, כידוע, מכל מיני סיבות, לא תמיד הסכימו איתו, ואפילו לפעמים התנגדו לו, ואפילו לפעמים התנגדו לו בצורה מאוד נחרצת, ולכן חשוב ככה לברר, כמובן הדברים הם יחסית בקיצור, אבל לברר קצת את המשנה הזאת. אז זהו, אז כנס ככה ישר לעניין, ונעשה את זה גם קצת בצורה של דו-שיח מסוים. מה היה הטיעון המרכזי של הרב קוק לכך שהוא יכול לקבוע בוודאות שהתקופה הזאת היא תקופת גאולה?
דור צמא.
מה? קיבוץ גלויות, עלייה לארץ. יפה, עוד דברים שרוצה, מה?
פריחת
הארץ. יפה, מה? צרות בגלות, טוב, היו הרבה, היו לאורך כל השנים. זה אולי מצטרף, אבל לא יודע אם זה יכול להיות משהו לבד, עוד משהו שמישהו ככה עולה לו ב... מה?
יש לבי שאומר שם, כי ינסו להקים ממשלה
בטיפול. אוקיי, טוב, זה לא משהו שהוא ראה. אנחנו מדברים על, כמובן, על... מה? ההתקדמות והמודרנה, אבל שזה מחזק להגדיר שמה שקורה בארץ ישראל, אפשר להגדיר את זה כהתחלת הגאולה, נקרא לזה ככה? כן, זאת אומרת, לקשור את זה לאיזשהו תהליך כללי בעולם של התקדמות. אז יפה, קודם כל דברים יפים ונכונים. אם אני נצמד עכשיו לצורך העניין, אני עושה את השיעור הזה בלי הרבה לימוד מספרים וממקורות, בכוונה, ככה לנסות ככה לגוע בכמה שיותר נקודות ובשורשים שלהם, ואחר כך כל אחד בעזרת השם עם השנים יעריך את זה. אז באמת באגרות ראייה בחלק ג' יש יהודי אחד ש... תזכרו את השם שלו, כי הוא היה אחד השואלים המרכזיים את הרב קוק שאלות, וקוראים לו משה זיידל. לא משנה, לא יודע אם זה אומר לכם הרבה, זה לא כזה משנה, אני רק אומר לכם, תזכרו את השם, כי אני קורא לזה הבחור הזה, שבסוף נהיה דוקטור, הוא פגש את הרב קוק כשהרב קוק בצעירותו היה כיהן כרב, באחת הקהילות במה שנקרא רוסיה הלבנה, אירופה עברה כל מיני תנודות, אז זה לא משנה כרגע בדיוק ההגדרה המדויקת, והוא בעצמו היה איזה סטודנט צעיר, ותוך כדי השנים, עם השנים, הוא בעצמו המשיך בהתפתחות, נקרא לזה, האקדמית שלו, אבל הוא היה אדם סקרן שאין כמו. כלומר, הוא היה מאוד מאוד מתעניין, וכשהוא גילה את הרב קוק, הוא מבחינתו גילה כתובת לכל השאלות שיש לו, ובאגרות ראייה, חלק גדול מהאגרות הכי, נקרא לזה, משמעותיות, והכי, אני לא יודע, מעניינות או זה, זה שאלות שהוא שאל. אז לדוגמה, באיגרת תתע"א, אנחנו רואים תשובה של הרב קוק אליו, כאשר ברור, לפי התשובה, אנחנו מבינים גם מה הייתה השאלה. כי לא תמיד יש לנו את השאלות. יש ספר איגרות לראיה, שאפשר לראות את חלק מהשאלות ששאלו את הרב קוק, אבל לא כל השאלות, הרבה מהשאלות שיש עליהן תשובות מאוד מעניינות, אין את השאלות, לא רואים את השאלות. אז צריך להבין לבד מה היו השאלות. כל פנים, מתוך התשובה, ניתן לכם פה, נקרא רק כמה משפטים. מכתבך הנחמד הגיעני, כן, התחלת דגאולה ודאי הולכת ומפיעה לפנינו. אתם מבינים שהוא שאל אותו משהו כמו, מי אמר? מי אמר לך? אמנם, לא מהיום התחילה, רק מאז התחיל הקץ המגולה, הזכירו פה, להיגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים, ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא. התחילה, התחלת זו. הוא ממשיך עוד ומסביר, אבל צורך העניין פה, הנקודה המרכזית, זה הנקודה שדביר הזכיר פה, ויתר, קיבוץ גלויות ונתינת פירות בעין יפה. כמו שהנביא יחזקאל אומר, אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תיסעו לעתיד לבוא. זאת אומרת, כשעם ישראל יחזור, אתם תתחילו לתת פירות בעין יפה. אתה בא לארץ, אתה רואה התחלה של עלייה, לא עלייה של בודדים, כמו שהייתה לאורך כל הדורות, היו עליות של בודדים, אבל הם היו ממש בודדים, וברמות של עשרות, מאות, שזה כל הסיפור. פה אנחנו מדברים, מי שמכיר קצת את הבחינה המספרית, אנחנו עדיין במספרים מאוד מאוד קטנים. הרב קוק עולה לארץ בתרי"ג ס"ד, זוכרים, דיברנו על זה, 1904, זה זמן העלייה השנייה. אנחנו בסך הכל מדברים בארץ על כמה עשרות אלפי אנשים. לא מדברים פה כבר על איזה, לא, כן, אנחנו ב-48 היו פה 600 אלף. ב-48 היו 600 אלף. זאת אומרת שזה כבר הרבה, כי זה כבר אחרי העלייה השנייה, השלישית, ואפילו הרביעית, זה כבר אחרי השואה, שכבר עלו רק מהשואה לבד, עלו כסביבות 200 אלף איש. אנחנו מדברים פה על כמות שלא לא מגיעה ל-100 אלף, אולי 50, אני לא זכור שסגרו על המספרים, זה לא משנה. מבחינת הרב קוק, כמה עשרות אלפים, וארץ ישראל שנותנת פירות בעין יפה, זהו. זה כבר סימן מובהק לגאולה. אז זה נקודה ראשונה. הדברים האחרים שאמרו פה זה דברים נכונים, אבל בוא נגיד, מבחינת הדקירה הכי ברורה, ויש את זה גם במקומות אחרים שלו, זאת הנקודה המרכזית. ועכשיו, נעבור רגע לנקודה הבאה הנוספת, והיא, וגם סביבה היה כנראה ויכוח גדול, אבל בואו נתחיל גם פה ככה באיזושהי שאלה קטנה, לא יודע אם הייתי קורא לזה בדמיון שלכם, או תנסו לחזור עוד פעם 100-120 שנה אחורה, כשאומרים לכם גאולה, מה אתם מדמיינים? מה אתם מצפים לראות? משהו גדול, פתאומי, משיח.
כאילו
בית המקדש.
מה?
אורות. וואו, זה בכלל הלכת גדול. בוא נגיד...
משהו רוחני.
יפה. כלומר, תחשבו רגע על... שכל מה שאתם אומרים פה זה הדבר הכי מתבקש בעולם. וזה באמת הדבר שברוב, או לא דווקא ברוב, אגב, זה לא כך נכון שכל הרבנים בדורו של הרב קוק לא סבו כמוהו, זה בכלל לא נכון. זה סתם איזשהו אגדה כזאת שהרב ציודה בזמנו היה תמיד אומר, אני זוכר עוד שמעתי אותו באוזניי, צריכתי ללמוד שנה אחת במרכז הרב, בתפשין למתת, 43, 4 שנים, והוא היה חוזר על זה הרבה פעמים, שיש לא מעט מגדולי ישראל המשמעותיים, שגם הסכימו שהתקופה הזאת היא תקופה של גאולה, רק הם לא היו כל כך נחרצים, הם לא היו כל כך חדים, וכל כך, נקרא לזה, מחדשים כמו הרב קוק. אבל הם כן, זה אני אומר ככה בסוגריים, זה לא כזה נכון. אבל על כל פנים, ודאי שהייתה תפיסה שאמרה שגאולה זה צריך להיות משהו רוחני. הזכירו פה אורות, הזכירו רוחניות, כלומר, משיח, כל מיני דברים כאלה, וואו, כאילו זה גאולה. כי הרי מה זה, לכאורה מה זה גאולה? גאולה זה, זהו, יש תיקון. אם יש תיקון, זאת אומרת שמבחינה רוחנית העסק, זהו, העסק טוב, העסק עובד כמו שצריך. ומשוואה נוספת, גאולה, שגם אמרתם נכון, איזשהו משהו כזה שרואים אותו, כאילו ברור כזה מול העיניים, משהו פתאומי, משהו מהיר, משהו וואו, כאילו... וכיוון שזה לא מה ש... זה ממש לא, כל הדברים האלה ממש ממש לא, זה בדיוק הפוך. זה משהו מאוד איטי. כמו שאמרנו, לאט לאט, כל פעם עולים עוד כמה אנשים, ועוד קצת נוטעים, ועוד איזה יישוב קם, ועוד איזה משהו קטן. ובכלל חלק גדול מהאנשים בכלל לא דתיים. לא רק שזה לא רוחניים, וואו, זה אורות, ולא משיח ולא כלום. כביכול, לא כלום. זה לא נכון, כי משיח זה קיבוץ גלויות, נדבר על זה, אבל בכלל חלק לא דתיים. וגם מי שכן דתי הוא טרוד בלבוא, לעבוד את האדמה ולשרוד פה כלכלית, וזה כאילו אין פה איזה רעש, צלצולים של איזה גאולה, וואו, כאילו איזה שינוי מהפכני, ועל הרקע הזה, הדברים של הרב קוק הם חידוש גדול, למרות שאנחנו היום כבר כאילו אומרים, זה כאילו ברור וזה, אבל צריך להבין כאילו את הזה, בא הרב קוק ואומר, מה המדרש הכי ידוע, אין מצב שלא עברתם אותו איכשהו בתנועת נוער, בישיבה תיכונית, לא יודע איפה, שאומר את ההפוך ממה שאמרנו עכשיו, שזה לא מהיר. מה?
קימה
קימה? וואלה, יפה. זוכרים, נכון, הלכו שני, זה, מדרש אומר, הלכו שני, אתה נעים לזוכר, רבי שמעון, עוד מישהו, הלכו בבקעת ארבל. שהיה פעם בבקעת ארבל, בקעה מאוד מאוד יפה. מעל הר ארבל יש איזה מין שטח כזה מאוד יפה, מאוד יפה לטייל שם. וקיצור, הם הולכים בסוף הלילה, ואז לאט לאט כזה, מה שיש מה שנקרא את עמוד השחר, עמוד השחר כזה מתחיל לעלות, ואז הם אומרים אחד לשני, הוא אומר לו, אתה רואה? אתה רואה כאילו איך לאט לאט הזה? כך הגיעו לתם של ישראל. הוא מביא, זה נמצא גם בירושלמי, מסכת ברכות וגם במדרש, שהראיה היא מאיפה ממגילת אסתר, אגב, זה מעניין. זה מגילת אסתר, שבקטן ותרש, ותאמר אסתר, ותאמר זה, ויאמר מרדכי, בסוף נהיה גאולה. כאילו, לא איזה בום, זה בת אחת. היה פה איזה צירוף של הרבה מקרים וכו' וכו'. בסוף נהיה גאולה. זה כאילו איזשהו ראיה לסיפור הזה שגאולה, סוג של לא ראיה, אלא איזשהו חיזוק מסוים. ואז הוא אומר לו, כך היא גאולתם של ישראל. כמעה, כמעה היא הולכת עד שהולך ואור היום. זה, מה? לא, למה לא נשים לב? הרב קוק אומר לך, תשים לב, מה שאתה רואה... זה משמעותי באמת. זה שעם ישראל חוזר לארץ, זה משמעותי מאוד. זה תשובה גדולה מאוד. זה תיקון גדול מאוד. זה אורות מאוד גדולים. הזכירו פה אורות. הזכירו, אתה יודע מה? אתה מזכיר לי עכשיו, אמרתי, אמרו משיח, נכון? מאיר אמר משיח. אתם יודעים שהרמב״ם בהלכות, יש הרי ברמב״ם הלכות משיח. איפה זה הלכות משיח ברמב״ם? מה?
הלכות תשובה.
לא. בהלכות? לא.
לא.
מה? לא. חבר'ה, מה עם ההלכות האחרונות? האחרונות האחרונות, בסוף ספר שופטים, בסוף כל הרמב״ם יש הלכות האחרונות, הלכות? לא. הלכות מלכים. חבר'ה, ההלכות האחרונות בסוף ספר שופטים זה הלכות מלכים. הלכות מלכים זה מתחיל עם המצווה למנות מלך ועם המלחמות, מלחמות מצווה שיש, המלך וזה וכל הדברים. פרק י' א' י' ב' שני הפרקים האחרונים, זה שני פרקים שעוסקים בהלכות מלך המשיח. זה פרקים שעוסקים ממש בנושא הזה. עכשיו הרמב״ם אומר, מי שלא מאמין במשיח, כופר בתורה. למה? כי התורה העידה על זה שהמשיח יבוא. איפה התורה כתבה שהמשיח יבוא? תורה, תורה, לא נביא. איפה בתורה שבכתב, איפה כתוב שהמשיח יבוא? לא, לא, זה לא, זה פשט ואותו דברכה. אבל אוקיי. כזה. מה?
שיהיה מלך המשיח שכולם יהיו
מאוחדים. אוקיי, זה אוקיי, זה רמז נחמד, אבל... איך?
של יהודה ותמר?
לא. יהודה ותמר זה רמוז, זה... מה?
אין
גלתי אתכם
בתורה.
בכל רם?
אין גלתי אתכם אחרי...
זה לא פסוק בתורה, קראתי אתכם. מה?
פסוק ידוע?
פסוק, זה כמה פסוקים, שהם כל הפסוקים מאוד ידועים. אז תקשיבו, אומר, אפה, יפה, על הדביר, אתה תותח. פרשת ניצבים, אומר הרמב״ם, תראו מה כתוב. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר פיצך השם אלוהיך השם. אם הנה דחך בקצה השמיים, משם מקבצך השם אלוהיך, השם השם, כן, השם אלוהיך, ומשם יקחך. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, יש שם ארבעה, חמישה פסוקים. עכשיו תבואו ותגידו, רגע, אבל המילה משיח לא מופיעה שם, איפה הרמב״ם לקח זה משיח? אלא מה המשוואה אומרת? שאם יש קיבוץ גלויות, הרמב״ם מבין, זה משיח. משיח זה לא בן אדם, כלומר, זה גם בן אדם. מה זה? ודאי, משיח זה תקופה, תראו. משיח זה, תמיד אנחנו חושבים, וזה חלק מהסיפור הזה של הפתאומיות והזה.
כאילו, הכוונה במלך המשיח זה כאילו מלך התקופה, כאילו שיהיה...
כן. כן, עכשיו, בסוף יש מלך המשיח, שלא יובן לא נכון. יש ברמב״ם שם מהלכות, הוא מתאר, אגב, הוא מתאר שם גם איך נדע מי זה, ואיך, מה היו התנאים, בוא נעשה, זה לא עכשיו הנושא. אבל אני רק אומר, הרמב״ם אומר, מי שלא מאמין בו, כופר בתורה. למה? כי התורה העידה עליו, אבל לא כתוב שם את המילה משיח בפורש. מה שכתוב שם זה את התהליך, של קיבוץ הגלויות, שהוא יהיה תהליך הדרגתי, אתה תחזור, ואז השם ישיבך, ואז אתה ושב וקיבצך, ואתה תבוא עוד, ויהיה ממש את התהליך של ה... של ה יש פה תהליך, זה לא זה משהו שקורה בבת אחת, והתהליך הזה הוא נקרא ימות המשיח. זה ימות, זה לא יום אחד, זה תקופה. סוף התקופה הזאת יש גם מלך שהוא כזה, שהוא בשר ואדם, ויש לו הגדרות. אבל נזכרתי בזה, למה? כי הזכרת, אביעד, הזכרת כאילו, רגע, לא רואים את זה בצורה ממשית, ואז פתאום יום אחד נראה. הרמב״ם אומר, אנחנו רואים את זה, מה זאת אומרת לא רואים את זה? הרב קוק, הרמב״ם אומר, והרב קוק, אני אומר, הרב קוק הולך על זה, ואומר, וזה תחשבו, זה כשהיה בארץ, עכשיו אנחנו היום 7-8 מיליון יהודים, אז צריך עוד מילים, ואנחנו... לא איזה כמה עצים שנותנים את פירותיהם, אנחנו אומרים, וואו, הנה, תראה, הנבואה של יחזקאל מתגשמת וכו'. בסדר? זאת אומרת, אז אם כן, אז א', קץ מגולה, גמרא בסנהדרין, אגב, לא הזכרתי, זה גמרא בסנהדרין, דף צדיק ח', אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אגב, הרב צבי יהודה, כשהוא היה מצטט את הגמרא הזאת, אז הוא היה אומר ככה, אמר רבי אבא, ואז הוא היה, מי שאולי ראה פעם איזה סרטון עליו או משהו, היה לו פתאום איזה מין חיוך גדול כזה, ואז היה אומר, אבא שלי. זה האמורה רבי אבא, כן? אמר רבי אבא, ואז הוא כזה היה עוצר רגע, והיה אומר, אבא שלי. כאילו, כזה, עושה לך איזה מין קריצה כזאת. כאילו, זה לא אבא שלי, אבל אבא שלי היה מצטט את הגמרא הזאת הרבה פעמים, שהגמרא אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו וכו'. אז קודם כל, זאת הגדרה של גאולה, קיבוץ גלויות זה הגדרה של גאולה. אחד. שתיים, גאולה היא תהליך הדרגתי, והיא לא משהו שקורה בום. והיא גופה, הקיבוץ גלויות, הוא ודאי לא קורה ביום אחד. אמנם, אתם לא חוויתם, לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל ראיתם אולי איזה סרט או משהו, המבצע משה, מבצע שלמה, על העלייה של האתיופים. כאילו, עכשיו אני זוכר את זה בחי, לא בסרטים. זה משהו מדהים, אתה קם בבוקר, ואומרים לך, תקשיב, עלו פה לארץ במשך הלילה, היו פה הרקולסים של מדינת ישראל, הלכו, הביאו פה ביום אחד, הביאו כמה אלפי אנשים ביום אחד, הביאו אותם ככה, ועשה אתכם כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כלומר, מדי פעם יש בגאולה איזו קפיצה כזאת, איזה מין דילוגים כאלה, שפתאום ביום אחד עולים אלפים, אלפים. דרך כלל זה מספר של שנה יכול להיות, שיעלו 10,000, 14,000, זה פתאום מבצע כזה, ואחרי עוד איזו תקופה, עוד מבצע. שנת 91, עלייה מרוסיה, סליחה על השימוש בתאריכים לועזים, אבל פשוט זוכר את התקופה. הייתי עזרם בישיבת מעלות, בכל הארץ, תוך שנה הגיעו כמיליון אנשים. מיליון אנשים, זאת אומרת, אחרי קום המדינה, מ-48 קמה המדינה, עד שנת, זה היה עלייה מרוסיה, שנת 91, נפתחו השערים של רוסיה, ברית המועצות התפרקה, לקח קצת זמן, ואז היה שם פשוט בום, שחרור של קפיץ שדרוך, והגיעו כמויות, מאות אלפים, במהלך של שנה, שנה וחצי. יותר מזה, תסתכלו, 48, היינו פה 600 אלף. תוך שנה וחצי, בשנות 49, 50, תחילת 51, הגיעו מצפון אפריקה וגם מאירופה, עוד שרידים עוד מאחרי השואה, שעוד לא הספיקו לעלות קודם, ומצפון אפריקה, הגיעו בין מיליון למיליון וחצי עולים. כל הסיפור של המעברות וזה, וכולנו מכירים את זה, מכירים את זה מקרוב, מסיפורים משפחתיים וכו'. זה משהו שבן גוריון אמר, תעלו אותם, לא משנה איפה יגורו, איפה זה. הוא היה מפריע הזאת, היה טירוף כאילו, אמרו לו, מה אתה משוגע? אי אפשר. אבל אין, יש הזדמנות, תביאו אותם, לא יודע מה יהיה מחר, תביאו, נסתדר. יש הרבה סיפורים על זה, הרבה דברים גם לא נעימים, אבל שורה התחתונה, היה פה מדי פעם איזה דילוגים מטורפים, אבל בסך הכל, זה הכל קורה בדרך הטבע. עולים ומעברות, זה לא שיש פה איזה אורות ואיזה זה. זה משיח. משיח זה גאולה. גאולה היא קורית כמעה, היא בתהליכים ובמשברים ועם עליות וירידות. וכיוון שכמעט נגמר לנו הזמן, אז אני רק אגיד לכם שבעזרת השם, בלי נדר, בשבוע הבא, אנחנו נלמד כמה שורות מאיגרת אחרת של הרב קוק, שהיא נכתבה לרב חרלאפ, והרב חרלאפ שאל אותו על הקמעה קמעה. הוא אמר לו, תגיד, למה זה כזה, למה חזל כאילו אומרים שזה כאילו חייב להיות קמעה קמעה? מה היתרון שיש בקמעה קמעה? לכאורה, מהיר מהיר, זה נראה לנו יותר טוב, לא? כאילו גאולת מצרים הייתה בחיפזון, בום, כאילו יום אחד נמצאים פה, למחורת, לא מחורת, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ישראל, בום, כולם בחוץ. זה נראה דבר מדהים. מה?
זה נותן זמן לאנשים לחזור. אולי
יפה, יפה, יפה. אתם אומרים כיוונים מעולים. כשזה מלמעלה למטה, נעשה ככה רק, אחר כך קצת, שבוע הבא כמה דקות נלמד את זה קצת, אבל זה הכיוון. כשזה בא מהיר כזה, אז זה לא קשור לאנשים. זה מין מתנה כזאת, זה מין משהו אלוקי כזה. האנשים לא שותפים בזה, הם לא חלק מזה, הם לא באמת עוברים בעצמם איזשהו עבודה, איזשהו תהליך, איזשהו, אלא פשוט זה קורה. זה מאוד טוב היה למצרים כדי לצאת בבת אחת מהסיפור שהיה שם, אבל כשמדובר על הגאולה שלנו, מה שנקרא הגאולה העתידה, הגאולה השלישית, כן, יש גאולה שנייה שזה גאולת עזרה, מדובר על התקופה שלנו, הגאולה שלישית, הקמעה קמעה, הלאט לאט הזה, הוא משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ועמוק. הרב קוק אפילו מכניס פה כמה ביטויים מהקבלה. אני בשבוע הבא לימד את זה, אני אעשה קצת להסביר מה שאפשר, זה ככה מושגים מאוד עמוקים וזה, אבל רק בשביל קצת ככה לטעום את הדברים. אז בעזרת השם נתקדם בהבנה של הדבר הזה, וגם במשמעות של הדבר הזה לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, לגבי השותפות, העשייה שלו, שזה עוד עניין שגם על זה דוקטור זיידל שאל את הרב קוק, שאלה מאוד מעניינת, שאלה שלו הייתה, טוב, איפה אני בסיפור הזה? זה כמו שרגילים היום ככה להגיד, טוב, דיברת דברים גדולים וזה, אבל איפה אני? בסוף כל אחד מחפש את המקום שלו. אז הוא כבר אז שאל אותו את השאלה הזאת, איפה אני בסיפור הזה? אני מרגיש כאילו אני לא עושה כלום, אני לא שייך, אני לא זה. הרב קוק עונה לו תשובה מעניינת גם על הדבר הזה. בעזרת השם נראה את זה בלי נדר, ושבוע הבא. תהיו. תהיה, ברוך תהיה, בעזרת השם.